קראתי מאמר מאוד מאוד מעניין אתמול, המליץ לי עליו ידידי ניסים סופר, של ידיד אחר שלי, שמו חיים רמון, הוא כתב את זה בדיומה, ככה יעשה לאיש אשר המלך הפילוסוף חפץ בעיקרו. שלום מר רמון.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
אהבתי את ההתייחסות הפלטונית, אני כמובן כמוך לא אוהב את הטטוויזם הזה, אני מודאג ממנו. עכשיו תסביר את מה, את ה, את ה, את, את המאמר שלך להמוני המאזינים שלנו.
אז ככה, כולם, רבים טעו, מה פתאום אהרון ברק, הנשיא לשעבר, מתערב כאילו לטובת נתניהו על מנת שתצא לפועל עסקת הטיעון, והוא מעורב בה. בדרך אגב, אם אתה היית מנסה לתווך בעסקת טיעון בין היועץ המשפטי לנתניהו, בלי שאתה עורך דין שלו, אני מניח שהיית היום בחדר החקירות של 433, והם חוקרים כידוע בלי לדעת את החוק, כן. מה שאמר חוקר.
אתה אומר, בקיצור, אתה אומר לי, אני לא מאחל לך את הפשפשים האלה.
בקיצור, כן, אבל אהרון ברק הוא מורם מעם. למה הוא עשה את זה? יש שני נימוקים. עד 2017, ביבי נתניהו עבד אצל אהרון ברק. הוא עמד כחומה בצורה נגד כל פגיעה במורשת של אהרון ברק, בהפיכה המשטרית. הוא לא נתן להפריד את תפקיד היועץ המשפטי. היה לנו הזדמנות פז ב-2008 שאני הייתי מעורב בה וכולי וכולי. והוא לא נתן להעביר את פסקת ההתגברות. הוא מינה את כל המינויים שהם רוצים, לרבות שי ניצן וכולי. והוא, היה להם דיל, אתם לא נוגעים בי, אני לא נוגע בכם. ב-2017 חל מהפך. המהפך הוא, אני קורא לו השם, מהפך ליאורה גלאט ברקוביץ'. אתה זוכר את ליאורה גלאט ברקוביץ'?
בוודאי, בוודאי.
זאת אומרת, אריאל שרון לא בא לטוב, והיא פחדה שהמוני העם יצביעו עבורו. אז היא אמרה, אני אדליף נגדו הדלפות כדי להשפיע על קהל הבוחרים. אותו דבר כך, לחלק מהפקליטות, לא בא טוב שנתניהו היה סכנה לדמוקרטיה ביניהם, ואת הסכנה הזאת צריך להסיר, ולכן הם גם הלכו וחקרו אותו, בלי לבקש אישור מהיועץ המשפטי.
אני יכולה לצור אותך כאן ולשאול רק, כי באמת הייתה לי פה איזה, גם כשקראתי את המאמר, היה איזה קפיצה פה שלא ידעתי. כלומר, אתה אומר שב-2017 הפקליטות החליטה פתאום ש...
כן, שנתניהו... ליאורות גלאט ברקוביץ' בפקליטות החליטו.
כן, אבל... אז איך זה, למה הם החליטו את זה? למה הם החליטו שהוא סכנה לדמוקרטיה אם כדברי אהרון ברק? אם כדברי אהרון ברק, רגע, הוא מגן על המשפט, מה קרה שם?
אבל בלי לפיים, אבל הוא הגן, אבל בשלב מסוים, הם בתוך עמם שלהם הם יושבים, והיה את כל ה... התחיל הגל אנטי ביבי, בעיקר אחרי שהוא היה בשלטון לבד, והם חשבו שהוא עושה דברים נוראים.
בדיוק, אני אזכיר לך שאמיר אסכל, באמת, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, יוצא להפגנות שלו לפני שנפתחים בכלל תיקים, וההפגנות הראשונות שלו זה שביבי מגן על ההתנחלויות, מגן נגד מדינה פלסטינית. למה אני מעריך פה את חיים רמון בנושא הזה? הרי מבחינה פוליטית הוא מתנגד לביבי, הוא חושב שביבי מסכנת...
אני מתנגד מאוד לביבי.
אבל הרי בחלוקה שלי הייתה בפוליטיקה בשנים בחלוקה של הפוליטיקה בשנים האחרונות.
לא, אבל מתנגד פוליטית במובן...
מה פתאום, מאיפה לקחת את זה? אני לא שטוף שנאה, ואני שומר על זכויות האזרח של נתניהו, כמו שאני שמור על זכויות האזרח של איתמר בן גביר, ועל זכויות האזרח שלך. אבל אני מתנגד למדיניותו, ורוב האנשים הפסיקו להתנגד למדיניותו, והם מתנגדים לאישיותו. אני יכול לתת המון דוגמאות, אבל תנו לי לפתח את העניין.
קדימה.
ולכן, אז זה קרה. ושזה קרה, נתניהו, כפי שציפה ממנו אהרון ברק, להוריד את הראש ולקבל את הדין ולעשות איזו עסקה וללכת מהחיים הפוליטיים. הוא התחיל במסע רטורי נגד מערכת אכיפת החוק. הוא לא עשה שום שינוי, דרך אגב, גם בשנים שהוא מנהל משפט. וזה הייתה, ואז אומר אהרון ברק, אני מכיר לך טוב, נתניהו. אתה היית בסדר גמור. עכשיו הסתבכת, בוא נוציא אותך ברמה סבירה, בצורה טובה יחסית, ואתה ומסר, אם תהיו בסדר איתנו, אתם תהיו בסדר,
רגע,
לא
שאלה,
תהיו בסדר
שאלה,
איתנו,
חנקה.
ועכשיו אני מגיע לסיבה השנייה יותר חשובה.
כן.
מה, אני הכל לוקח מדבריו של אהרון ברק.
כן.
מה אומר אהרון ברק? ממה פוחד אהרון ברק? שאם המשפט הזה יתמשך, זה יערער את המורשת המשפטית שלו. הוא אמר את זה. איך אומר, השמדת, הכחדת וכדומה. כלומר, המשפט אם מתמשך, והוא כבר מגלה דברים, אם המשפט הזה יתמשך, אזי יש סכנה למורשתו. ולכן, גם מהבחינה הזאת, לא רק מהבחינה של נתניהו, הוא רוצה שתהיה עסקה. אהרון ברק הוא משפטן על, ופוליטיקאי הכי מוכשר שדרך
אני,
על הבמה הפוליטית
לשאול שאלה, ידידי.
במדינת ישראל.
חיים, אפשר לשאול שאלה? אפשר להכניס שערה? אוקיי. אחד, אני די קונה את הניתוח שלך, גם את ההליכה לקנוסה, אני רק אמרתי לטל קודם לכן שקנוסה בסוף, בניגוד למה שחושבים מי שניצח זה הקיסר, כי הוא החזיר לעצמו את כוחו. אבל אני אגיד לך משהו, בואו נוסיף עוד פרט. אהרון ברק רואה את החומרים, כי אם הוא לא היה רואה את החומרים, הוא לא היה ממליץ להוריד את האישום השוחד, כי אם היה אישום שוחד, אם היה בעיניו ראיות לאישום שוחד...
אז אני אתן לי להגיד על השוחד, זה חשוב לי.
כן.
כל עניין השוחד, כעניין תקדימי וכדומה, התווסף כי בלעדיו נתניהו היה מנצח.
אז רגע, אז אני אומר לך, אז רגע,
תן לי רגע, תן לי.
אבל תן לי לגמור את השאלה, בחיית, אולי תהיה לך, כאילו, אולי יהיה לך, כאילו, עוד תובנה הזה. אז בגלל זה, אני בא ואומר, אני מאוד מאוד מאוכזב מאהרון ברק. אם ראית שאין פה שוחד, ואתה בעצמך, אהרון ברק, יודע שבלי השוחד, הכל התיקים היו נראים אחרת. אז למה אתה לא הולך את כל האקסטרה מייל ואומר, תבטלו את השיט הזה? סליחה.
לא, כי אתה לא מכיר את אהרון ברק. אהרון, אם... כי הליכה כזאת תערער את מערכת שלטון החוק מההתחלה ועד הסוף. וזה היעד המרכזי. אסור, אני יכול לתת דוגמאות מהעבר, אסור לערער את שלטון, זה הדבר הכי חשוב,
אבל...
היציבות הזאת. אני רק אגיד משהו על השוחד. השוחד גרם לכך שנתניהו לא יגיע ל-61 מנדטים. הוא הפסיד 3-4 מנדטים מאנשים שגם אמרו, אנחנו עם מעבירת שוחד לא יכולים לחיות. למשל, 2-3 מנדטים שתמכו בגדעון סער וכדומה. הם יודעים, והם יודעים שעבירת השוחד, גם אחרי 4-5 שנים אין שום סיכוי. אבל עבירות המרמה והפרת אמונים, ב-3-4-5 שנים לא תהיה עסקה, נתניהו להערכתי יורשה בהם, והוא יקבל עונש מאסר, שיומר או לא יומר, אבל זה לא חשוב. אבל מה שחשוב זה, איך אנחנו יודעים? ב-2019, לפני הבחירות, היה גל של הדלפות בנוסח ליאורה גלאט ברקוביץ'. גל שהיו רק בידי הפקליטות. הודלפו לדוברים שלהם בסטון, כדי להשפיע על קהל הבוחרים. היה שידור חוזר של ליאורה גלאט ברקוביץ'. אבל כמובן שהיעד המרכזי, הוא היה להפיל את נתניהו, וזה מעל הכל. אז היום, אז זה הסיפור. היום שאני רואה את התדמה, של היועץ המשפטי מזה שהמשטרה עוברת על החוק בנושאים של האזנות סתר וכדומה, לפני שבועיים הייתה פסק דין של בית המשפט העליון, 8-1.
אבל חיים, בסוף, רק להגיד, אני באינסטינקט ממה שאני שומעת, גם הנה עכשיו הראל אומר, הוא לא מאמין לשלטון החוק יותר כתוצאה מהעסקה הזאת, וגם משמאל...
לא מהעסקה, מתוצאה מהמשפט הזה.
אתה מהמשפט, ומשמאל חיים רמון ואביחי מנדלבליט חוטפים ביקורת מאוד מאוד קשה בעקבות המגעים האלה לעסקת טיעון.
ברק, לא חיים רמון, ברק ומנדלבליט.
סליחה,
אין לי מגעים.
אני לא רוצה להיות בהכלה 3-3. בגלל שאתה היית במסע ומתן שהיה בזמנו בין גנץ ונתניהו.
אם נתניהו היה מקשיב לי אז, אז גנץ היה ראש ממשלה ונתניהו ראש ממשלה.
אם נתניהו היה מקשיב לי והיה מנהל מערכה לפני, אז גם כן היה קורא משהו אחר.
המהלך הזה של עסקת הטיעון הוא מחליש משמעותית את אמון הציבור בשלטון החוק ממה שאני מתרשמת. הוא מחליש הן משמאל והן מימין. כלומר שאם ברק הוא כזה פוליטיקאי על, התוצר של המהלך שלו הוא לא בדיוק המטרה שאליה הוא שאף.
אמון הציבור בשלטון החוק קשה לו כבר להיחלש כי הוא מגיע לרמות מאוד מאוד נמוכות. ואהרון ברק אומר, אני מוכן שיקרה מה שאת אומרת, ובלבד שלא יהיה זעזוע שכל יום שהמשפט הזה מתנהל, אזי יש זעזוע, והוא מנענע את מורשתי. ויש פגיעה באמת בשלטון החוק, אבל האמון, הדרדור הזה באמון הציבור שלטון החוק, הוא נוראי, 70%.
אז אני יכול להגיד משהו, מה זה 70%?
לא,
תגיד.
תן לי נתון, 70%. האמון שלהם בפרקליטות, שלא לדבר על המשטרה, הוא נמוך,
אז תן לי לסיים בפאנץ'. תנו לי לסיים בפאנץ' והפאנץ', סליחה, הפאנץ' הוא כזה דבר.
אני אסיים בפאנץ', לא אתה.
לא, אני מסיים, כי נגמר לנו. אם אתה מלמד שהשופטים אפילו לא מבינים, שמותר לענות עציר וכאילו שיהיה כולו מחוסה.
איזה עצירה מה שעשו לגברת אלוביץ'. אי אפשר להאמין איך ארגוני אנשים לא יוצאים.
הרי אתה אומר, זה הרבה יותר חמור מהאישומים שאתם מאשימים את ביבי.
אבל למה אתה מסיים ככה את התוכנית
שסיכמנו
שתהיה ברגוע
הסופה?
ולי צודקת. אוקיי, אני ארגע, אולי אני אמות. תודה. תודה לחיים רמון.